תודה רבה, רחל שליטה, דובים ויער הוא הספר שהופיע בהוצאת ספרא. תודה לך.
תודה, תודה ציפי, תודה
גחלת. גחלת, שם בדוי, הוא הקיבוץ שחקרה אנתרופולוגית דוקטור תמה חלפין בשיטה האנתרופולוגית הידועה של תצפית משתתפת. קיבוץ שעלה על הקרקע בט"ו בשבט 1949, ניצולי שואה חניכי השומר הצעיר מרומניה היו הראשונים. כעבור 3 שנים נשלח גרעין צבר של השומר הצעיר כדי לחזק את המקום. אתם הולכים לגחלת, אמרו להם בהנהגת השומר הצעיר. הרומנים שם מסוכסכים, מפולגים, תעיפו אותם משם ויהיה לכם קיבוץ חדש. האם הרומנים סולקו כי היו קומוניסטים מדי? אולי הם מחויבים יותר מדי לברית המועצות, פחות מדי לפרויקט הציוני. במשך השנים נוספו לקיבוץ גרעיני תנועה מאנגליה, מברזיל, מאורוגוואי, מארגנטינה. גם אנשים שסוחרים דירות בקיבוץ והם חלק חשוב מהקהילה, וגם תושבים של השכונה הקהילתית. דוקטור תמה חלפין, שבעצמה נולדה וגדלה בקיבוץ אחר, בקיבוץ נירים, עברה בשנת 2006 לדירה שכורה בקיבוץ גחלת, יחד עם בן זוגה. היא השתלבה בחיי הקיבוץ, בהליכות הבוקר מסביב לקיבוץ, בחדר האוכל, בבית הילדים, בבריכה. היא עבדה בהתנדבות בקומונה, עבדה בשכר בבתי הילדים, עבדה בארכיון הקיבוץ, היא הצטרפה לצוותים שמארגנים את החגים, ועקבה מקרוב אחרי העבודה של מזכירת הקיבוץ, מנהל הקהילה ורכזת כוח האדם. קיבוץ גחלת, אגב, מוגדר כקיבוץ שיתופי. בית מול הים, חיי יום-יום בקיבוץ של ראשית שנות ה-2000, הוא הספר שהופיע בהוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, ואותו כתבה דוקטור תמה חלפין. שלום תמה.
שלום.
הרבה מחקרים נכתבו על הקיבוץ, לא מעט יצירות ספרות. את מתייחסת ל4 תחומים, משפחה, כלכלה, חוק ותקסים.
טוב, אז זה נכון שכותבים הרבה על הקיבוץ, גם במחקר וגם בספרות. ואני חושבת שהסיבה לזה, ופה אני מצטרפת לכל מי שעסק בו לפניי, היא שהוא נורא מעניין. כלומר, באמת יש כאן משהו שהוא ייחודי וחד פעמי, ובעולם כולו אין שום דבר שדומה לדבר הזה. אז זה מסקרן. זה מסקרן גם אומנים וגם חוקרים, ו... מהסקרנות הזאת קוראים כל מיני דברים. אני בהכשרה שלי אנתרופולוגית, בעצם המחקר שלי הוא מחקר אנתרופולוגי, ואנתרופולוגיה היא הדיסציפלינה שעוסקת בחקר תרבויות, ובעצם הספר שלי בא, והמחקר הזה בא ומסתכל על הקיבוץ כתרבות ייחודית, ומנסה להבין אותה, להבין מה זה הדבר הייחודי הזה, איך הוא נראה, איך הוא קרה. וכאן באמת זה נכון שהייצוגים של הקיבוץ שמוכרים בדרך כלל קשורים להיבטים היותר איזוטריים שלו, נקרא לזה, או היותר פיקנטיים שלו, כמו הלינה המשותפת ודברים מהסוג הזה. עכשיו הלינה המשותפת לא קיימת כבר עשורים, והקיבוץ במידה זו או אחרת עדיין קיים. ורציתי לבוא ולהסתכל באמת על חיי היומיום. ובאמת, כמו שאמרת, חילקתי את זה את הספר ל4 פרקים, שהם בעצם 4 תחומים, שהם תחומים מקובלים באנתרופולוגיה להסתכל דרכם על חברות. ובאמת, בכל אחד מהם הקיבוץ הוא מקרה מעניין. הדבר הראשון שאני הסתכלת עליו זה באמת שאלת המשפחה. כי הקיבוץ, היסטורית, היו לו יחסים מאוד מורכבים עם מוסד המשפחה. באמת איזשהו ניסיון לצמצם אותו, יש שיגידו אפילו לפרק אותו דרך הלינה המשותפת, אבל הלינה המשותפת היא לא הדרך היחידה שבה הקיבוץ ניסה לצמצם או להעלים את המשפחה. זאת אומרת, גם הרעיון של חדר אוכל ושל קומונה, כן, של מכבסה משותפת של הבגדים, כלומר כל הפונקציות הביתיות שאנחנו רואים אותם כדברים שאנחנו עושים במשק הבית, אנחנו מבשלים ומחבסים ומנהלים חשבון בנק, כל הדברים האלה שאנחנו עושים במשק הבית הפכו לדברים שעושה הקולקטיב. עכשיו, עם השנים, חלק מהפונקציות האלה חזרו הביתה. הילדים חזרו לישון בבתי ההורים, למשל. חדרי האוכל או לא מתפקדים, או מתפקדים באופן חלקי, כלומר, חלק מהארוחות נאכלות בבית. הספירה הפרטית כביכול גדלה. אבל אני מסתכלת שם ורואה שגם היום הקיבוץ עדיין תופס את עצמו באופן נרחב, או אנשי הקיבוץ תופסים את הקיבוץ כמשפחה שלהם. אומרים, כל הקיבוץ זה הבית שלי, והאנשים כאן הם המשפחה המורחבת שלי.
אבל בתוך המשפחה הגדולה הזאת, בתוך הבית שקוראים לו קיבוץ, יש כל מיני רמות או סוגים של מחויבויות, ותיקים, חברים, בנים חוזרים, בנים תושבים. הסיפור שאת מביאה בספר שלך על בריכת השחייה מאוד מאוד מדגים את המתחים האלה, את המורכבות בתוך המשפחה הזאת, הקיבוצניקית.
נכון, בקיבוץ העכשווי, כשיש לנו סטטוסים חוקיים שונים בקיבוץ, יש חברי קיבוץ, ומלצד זה יש תושבים, אנשים שרק שוכרים דירות, או אנשים שקנו בתים בשכונה הקהילתית, כן, אז יש להם חלק בנכס, הם קנו בית, אבל הם לא חברים, הם לא חלק מההוויה השיתופית, הם לא נותנים את ההכנסות שלהם לקיבוץ. אז נהיים כל מיני סטטוסים, ואז פתאום נשאלת שאלה של מי הבית הזה. רגע, אתה גר פה, אבל אתה גר אצלי בבית, זה הבית שלי, ואני מרשה לך לגור פה. כלומר, באמת נהיית אי בהירות בתוך הדבר הזה, ובאמת הדוגמה של בריכת השחייה היא דוגמה מצוינת, כי באים לתושבים, כלומר לסוחרי הדירות בקיבוץ, ואומרים להם, תקשיבו, מהקיץ הזה תשלמו לנו עוד כסף, עוד קצת אקסטרה, בשביל להשתמש בבריכת השחייה. עד היום לא שילמתם? מהשנה אתם תשלמו. ומתארגנים התושבים והולכים לדבר עם מזכירת הקיבוץ ועם מנהל הקהילה, ואומרים, רגע, מה פתאום? אתם כל הזמן אומרים לנו שאנחנו חלק מהמשפחה. אז כמו שאנחנו לא מבקשים שתשלמו לנו שעות נוספות, אם אנחנו מכינים תפאורה לחנוכה או עושים חזרות לפורים, אתם לא יכולים לבקש מאיתנו כסף על בריכת השחייה. כלומר, השאלה איפה היחסים הם יחסי משפחה ואיפה היחסים הם יחסים עסקיים, היא שאלה מאוד מאוד מבלבלת, והגבולות האלה כל הזמן במסע ומתן.
והתקסים והחגים בקיבוץ זה עוד נושא שאת עוסקת בו בהרחבה. כשאני הייתי ילדה, וההורים שלי היו מוזמנים מדי פעם לליל הסדר בקיבוץ גבעת ברנר, שם היו להם בני עיר, זה היה נראה פסגת הפסגות. אבי המנוח מאוד אהב לצפות בריקודי עם, היינו שם בתוך קהל גדול, הרגשנו שייכים, ואף פעם גם לא ציפו שנהיה תורני חיסול, שזה מושג שלמדתי מחתני. הוא קיבוצניק לשעבר. הקיבוצים, את המים, ברובם המכריע חברה חילונית. איזה תפקיד יש בה לתקסים, לחגים?
זה מאוד חשוב, כי הקיבוצים אולי, אני אגיד עכשיו משהו שאולי יקומם קצת אנשים, הם התרבות החילונית היחידה בישראל. כלומר, יש הרבה לא דתיים בישראל. אבל הקיבוצים הם כמעט יחידים שהציבו אלטרנטיבה לדת. כן? שלא רק אמרו, אנחנו לא דתיים, אלא הציבו תוכן פוזיטיבי מול הדת. ובאמת, התקסים הקיבוציים, שוב, היסטורית, מראשיתו של הקיבוץ, תפסו מקום מאוד חשוב, הם מבוססים כמובן על מחזור התקפים היהודי, אבל נוצק לתוכם תוכן אחר לגמרי, ולא במקרה זה אטרקטיבי להרבה אנשים. תראי, גם אני כשהייתי ילדה, סבא שלי, העירוני, התל אביבי, הבורגני, שתמיד קצת צחק על אמא שלי, על הבת שלו, שהיא הלכה לחיות בקיבוץ, תמיד היה נראה לו קצת מצחיק, אבל הוא כל חג שבועות התייצב לבוא לראות את טקס השבועות הקיבוצי. זה יקסים אותו והלהיב אותו. ממש כמו שאת מתארת אותך ואת ההורים שלך, בליל הסדר. כי יש בזה משהו באלטרנטיבה הזאת שמושך אנשים מסוימים בתוך החברה הישראלית. עכשיו, מה שמעניין הוא שבאמת כחלת הוא קיבוץ שעדיין מקיים באדיקות את כל המעגל הריטואלי הזה. עדיין יש פה חגים קיבוציים מושקעים ליל סדר כמו שאת זוכרת מילדותך עם השולחנות הארוכים בחדר האוכל וקוראים את האגדה הקיבוצית ושרים את השירים ויש הופעות ויש ריקודים ומושקעת בזה המון אנרגיה, המון עבודה, זה חזרות ותאורה והגברה ורק לסדר את כל הכיסאות ולאסוף אותם זה שעות של עבודה וכיבוד וכולם מתרגשים וכולם מתלבשים יפה וכולם מאוד מאוד בעניין של הדבר הזה ואני מוצאת בעצם ש חלק גדול מהחשיבות של התקסים האלה היא בדיוק זה, היא בעצם העשייה שלהם, היא פחות בתוכן שלהם אלא באנרגיות המאוד מאוד גדולות שהקולקטיב משקיע בעשייה שלהם וזה שכולם מעורבים, שבחג גדול כמו פסח, קרוב ל-100 אנשים נמצאים במעגל העשייה. אני לא מדברת על כל שאר האנשים שבאים לצפות ולהתרגש וליהנות, כן?
ואת כותבת הזה... אבל גם משהו מאוד יפה ככה, לסיום הפרק הזה, את כותבת שגם החיסול הכל כך משוכלל ומהיר הוא חלק מהסיפור של הקיבוץ. זה לא מקרה שתוך נניח שעה בסדר כזה ענקי כבר לא היה זכר לכך שחגגנו פה חג יהודי. הכל חוזר לקדמותו. נכון. אני מאוד נהנית מזה כי חתני במהירות גדולה ביום שישי מחסל ומכניס כלים למדיח ומקפל את השולחנות. אבל החיסול המהיר הזה הוא חלק מהסיפור.
נכון, נכון, כי יש משהו בטקס שהוא באמת מאוד מרומם אבל הוא פורע את החיים, כן? זה לא דבר רגיל, זה דבר מיוחד. ומצד אחד אנחנו מאוד רוצים את זה ומאוד מתלהבים מזה, מצד שני אנחנו נורא רוצים שהחיים יחזרו לכם כשהם היו קודם. כמו שאת נורא רוצה שחתנך יפנה את השולחן במהירות, כן? אנחנו מאוד רוצים שהסדר יושב על כנו ונחזור לעולם המוכר שלנו. ובקיבוץ זה מומחיות שלא תאמן. כלומר, המרחב הופך ממרחב חגיגי למרחב רגיל בזמן קצר ביותר.
תודה רבה, דוקטור תמה חלפין. הספר הופיע בהוצאת למדה של האוניברסיטה הפתוחה, ושמו בית מול הים. תודה רבה לך.